עכשיו אנחנו עם שר חוץ ישראל כץ, חבר הקבינט, שלום ערב טוב.
שלום ערב טוב לכם, ואני מצטרף להבעת התנחומים כמובן על תפילת הלוחם, מזכרו ברוך.
מלחמה שגובה מחיר כבד, ובמסגרת הדיונים סביב המשך הלחימה, ראש הממשלה אומר אתמול ניכנס גם לרפיח בהמשך, והשאלה היא, נשאלת אתמול דיון של קבינט עד השעה אחת בלילה, האם זה העיסוק או שיש עסקת חטופים, איזושהי ברקע רצינית, ריאלית, למה מתמאמים?
לא, אני לא אכנס לפרטי הדיונים מטבע הדברים, גם כי אנחנו לא רוצים לספק לצד השני, לאויב האכזר הזה, מידע ונתונים על העמדות שלנו, אבל נושא החזרת החטופות והחטופים, מבחינתנו זה משימה רמת מעלה מבחינה ערכית, משימה מאוד חשובה, ואנחנו עושים הכל כדי לקדם את זה, כאשר ביחד עם זה, אנחנו זוכרים שיש שתי מטרות, זה להחזיר את כל החטופות והחטופים, ולהכריע את החמאס, ואנחנו צריכים להשיג את שתי המטרות, לכן כל עסקה שנתנו ירוק ללכת ולנסוע ולקדם, היא צריכה א' להחזיר את החטופות והחטופים, ודבר שני, לא לשחוק ולא לפגוע בהישגי המלחמה, שגם כמו שדיברנו עכשיו קודם, הם עלו במחיר כבד, חיילים שנפלו, נפצעו, כל הציבור שמגויס כאן, המילואים והאחרים. וכך אנחנו פועלים בשיקול דעת, בגיבוי נכון, ביד אחת עם כוחות הביטחון, ואנחנו מקדמים את הדברים, ואני אומר, למי שיש לו ספק, ישראל תיכנס לרפיח. ישראל תבער את החמאס מרפיח, תמוטט אותו, כמו שעשינו באזורים האחרים, את כל כוחו המאורגן, ולאחר מכן כמובן גם ברמה האישית, משום שאנחנו רוצים והולכים לנצח. ואי אפשר לנצח בלי להיות בתוך רפיח. אי אפשר להשאיר חמאס ברפיח, שברגע שנצא הם מיד ישתלטו על הכל, ולכן זה ברור. עכשיו הנושא של עסקת החטופים, אנחנו נדע בימים הקרובים, בזמן הקרוב, לאן זה הולך. וגם בהתחשב בזה, גם נקבל את שאר ההחלטות, אבל דבר אחד שיהיה ברור, אנחנו ניכנס גם לרפיח.
אני רוצה לשאול אותך, קודם כל, מתוך הבנה שבקבינט גם הנושאים הרגישים לא נידונים, כי יש הרבה מאוד הדלפות בקבינט, גם האם זה תקין בעיניך, וגם לשאול אותך בסופו של דבר, מאותם הדלפות, אנחנו שומעים לפעמים על ויכוחים בין גורמים מדיניים לבין בחירי צבא. אתה יכול לאשר, אתה יודע לומר משהו על העניין הזה?
מה לב, זה לא תקין, ברור. אני חבר קבינט ותיק מאוד, הייתי בהרבה ממשלות, אולי מהוותיקים ביותר אחרי ראש הממשלה, בנימין נתניהו, ותמיד בקבינטים ידעו לשתף בסודות, סודות מסווגים שנשמרו גם מול פניות תקשורתיות, שהתקשורת על פי רוב לא ידע באמת את הפרטים, והם נשמרו, וזו הייתה הדרך בעצם להבטיח שנושאים יידונו לעומק. כי ברגע שאתה לא יכול לשתף בדברים הכמוסים את אותם חברי קבינט, אתה לא יכול לעזר בשיקול הדעת שלהם וביכולת ההחלטה, ולכן חייבים להיות במצב שהנושאים נידונים ומועלים ומקבלים את האפשרות לדיון ושיקול דעת כדי לקבל החלטות נכונות, ואוי לו לחבר קבינט שלא יודע לשמור על פרטי הדברים ועל ביטחון מדינת ישראל, כי בזה הוא עלול לפגוע ביכולת קבלת ההחלטות של מדינת ישראל בנושאים קריטיים ורגישים.
כן, יש הדלפות וזה כבר הפך להיות משהו שגרתי לצערנו, אבל עדיין לא עושים שום פעולות כדי למנוע אותם. ביום שישי הופסק דיון קבינט, אחר כך חבר הכנסת ליברמן כתב ואמר שזה בגלל דרישה של חבר הכנסת דרי, כדי לא להוציא משלחת ישראלית לקטר בשבת, הוא הכחיש, אמר דברים שלא היו מעולם, הוא בכלל לא היה באותו דיון. אתה יודע לספר לנו מה קרה עם המשלחת הזו שיוצאת רק עכשיו?
מה, אני אגיד לך, אני שאלתי גם בכלי תקשורת אחר, אני לא אומר את זה מיוחד עבורכם. זה פשוט אבסורד, זה שקר מוחלט, כי קודם כל היה דיון בקבינט, נושא החטופים נידון בכלל בראשיתו של הדיון, ולאחר כן נמשיך דיון בנושאים אחרים, ונקבע שתהיה לו המשכיות, ולא הייתה בשום פנים סיטואציה שאת צריך לקבל החלטות בנושא חטופים, עניין של פיקוח נפש, ודחו את זה בגלל שבת. יותר מזה אני אומר, לא פעם ולא פעמיים, הוזעקו חברי ממשלה דתיים וחרדים, כדי להיות שותפים גם במהלך שבתות או חגים, בדברים שהם פיקוח נפש ודורשים הכרעה. לכן זה, להציג את זה, זה דבר בצורה כזאת, זה לא רק שקר, זו פגיעה חמורה ביותר, וניסיון לייצר רושם, כאילו בגלל ח"כים חרדיים, חברי ממשלה, במקרה הזה אתם אומרים אריה דרעי, פשוט חסר כל בסיס וחוצפה.
אוקיי, משרד החוץ נמצא בחזית ההסברה הישראלית מאז השביעי באוקטובר, תמיד, אבל ביתר שאת בתקופה הזו, באמת אנחנו מעטים מול רבים בעולם, אנחנו לא אהודים על העולם, שלא נדבר על מה שקורה באום, כל סיפור אונרה ואחרים. השאלה שלי, האם בגלל שינוי המגמה האמריקאית והקריאה לישראל לעצור את המלחמה או לא להיכנס לרפיח וכל מיני דרישות של האמריקאים בנושא הסיוע המוניטרי, אתה כשר חוץ מרגיש שזה משפיע על עמדתם של מדינות אחרות?
חד משמעית, הנושא הזה של חזית ההסברה הבינלאומית, בייחוד ברשתות החברתיות, הטיק טוק ופלטפורמות אחרות, הוא דבר, הפך לדבר קריטי. אם בהתחלה אחרי הטבח הנורא, האסון הגדול בשביעי באוקטובר, כל העולם הנאור, הנורמלי, התייצב לצילנו, רק יכול שעובר זמן, והלחצים האלה, ולחצי דעת הקהל, אני שומע בשיחות בארבע עיניים מסרי חוץ, מדינות ידידותיות, ואני שואל אותם, מה קרה לעמדות? למה אתם נשחקים? אומרים לי, public opinion, דעת הקהל. והם אומרים את זה, כי הקהילות המוסלמיות, זה הרשתות החברתיות, תראה את בריטניה, תראה את איטליה, תראה הרבה מאוד מקומות אחרים, מפעילים לחצים, והתפקיד שלנו לעמוד כאן, ולייצר חזית, ואני אומר כך, יש חזית ביטחונית, אנחנו חייבים לנצח בה, יש חזית הסברתית, אנחנו חייבים לנצח גם כאן, למרות שיש מיליארד מוסלמים, למרות שמושקע כאן כסף של מדינות ערביות, על מנת לייצר תעמולה אנטישמית נגד הקהילות היהודיות בעולם ונגד מדינת ישראל. היום נפגשתי עם ראשי אייפאק, הגדולה הפרו-ישראלית בארצות הברית, מאוד מבורכת, מאוד פעילה, ואמרתי להם, גם בארצות הברית כבר, בגלל הרשתות, זה המענה לשאלתך, בגלל המתקפות, יהודים פוחדים להזדהות ולהסתובב ברחובות, במדינת ישראל מותקפת, וזה עלול לייצר מצב, עלול, שנאבד את יכולת ההגנה העצמית שלנו מול האויבים שלנו. לכן, אמרתי להם, בואו תתלכדו ביחד איתנו, יהודים בעולם, גורמים אחרים שתומכים בישראל, עם חזית ישראלית רחבה, ציבורית וממשלתית, ונפעל כדי להסביר את העמדות. אני יכול להגיד שהיום היה כינוס של שרי החוץ של האיחוד האירופי, 47 שרים, והייתה דאגה מאוד גדולה מהחלטות אנטי-ישראליות, שבורל, שר החוץ של האיחוד האירופי, שהוא אנטי-ישראלי, ניסה כאן לקדם, ואני פעלתי תוך קשר ישיר עם שרי חוץ, אפילו עד כדי תכתובת פנימית בוואטסאפים, של אחד מול אחד ואחת מול אחד, והצלחתי לשכנע והסברתי להם, ואכן היו שם שרים שהתייצבו נגד הדבר, מחר והחלטות דורשות פה אחד שם בקונסנזוס, הצלחנו לבלום את רוב ההחלטות האנטי-ישראליות. זו חזית בלתי פוסקת, אנחנו צריכים לספק מטריית הגנה מדינית ליכולת להמשיך את המלחמה ולהשיג את המטרות שלנו כפי שהגדרנו אותם.
בעניין הזה באמת שמאוד מאוד קשה באמצעות הסברה לשנות עמדות, וכל הצלחה כזאת היא הצלחה גדולה, אבל אני רוצה כן להתמקד בסיפור האמריקני. ראש הממשלה מדבר עם הנשיא ביידן 45 דקות, אבל הגענו למצב של יחסים שבזמן מלחמה שלא ידענו כמותם. זה אמירות פומביות של הנשיא כלפי ישראל, ראש הרוב בסנאט, נציג הרוב, מתבטא בשבוע שעבר ממש באופן ספציפי נגד ראש הממשלה נתניהו, ועוד ועוד אמירות שקורות לעצור את הלחימה. זה בעצם נותן לנו אולי קרדיט מאוד מאוד קצר טווח כדי להמשיך ולנהל את המלחמה הזו. איך מתנהלים בצורה הזו?
ארצות הברית וישראל הן בעלות ברית, כמו שאמרתי היום באותו כינוס של איפאק. אין לארצות הברית בעלת ברית טובה יותר מישראל באזור, ואין לישראל בעלת ברית טובה יותר בעולם מאשר ארצות הברית. היחסים האלה מבוססים על ערכים ועל אינטרסים משותפים, והם קיימים וימשיכו להתקיים. יחד עם זאת, הנשיא ביידן התייצב בתחילת המלחמה בתמיכה חד משמעית בישראל. הוא גם נענה לפניית ראש הממשלה לשלוח נוסעות מטוסים וכלי נשק אחרים על מנת לייצר איזון מול האיום האיראני שגובה על ידי רוסיה, סין ומדינות אחרות, אנחנו חלק מסכסוך גלובלי, וזה אפשר לנו חופש תמרון יותר, יותר גדול. יחד עם זאת, המלחמה מתמשכת, אנחנו חייבים להשיג את היעדים, החמאס משתמש באוכלוסייה האזרחית כמגן אנושי, הוא בנה עיר תת-קרקעית, עיר טרור תת-קרקעית, החיילים האמיצים שלנו נכנסים פנימה, רואים את הסכנה מול העיניים, אבל פועלים להחזיר את החטופים ואת... להשיב את הביטחון לדרום ולמדינת ישראל, וזה יוצר מצבים מורכבים, יש לנו לחץ לסיום, הומניטרי גדל, וגם דברים אחרים. אנחנו מנפטים בקור רוח את הדברים, אנחנו נמשיך את כל מה שאנחנו צריכים לעשות, ונפעל על מנת לשמר, כמו שאמרתי, את הלגיטימציה. צריך גם להבחין בין רטוריקה לבין מהות. אתם יודעים, גם בארצות הברית יש בחירות, ויש כל מיני אילוצים במחנה כזה או אחר, אז מושמעת רטוריקה כזו או אחרת. קודם כל אני דוחה את דברי הסנאטור צ'אק שומר מהמפלגה הדמוקרטית, שהוא ידיד ישראל, אבל אמר דברים שאסור היה שיאמרו. התערבות בוטה בתוך הפוליטיקה הישראלית, יש ראש ממשלה שנהנה מתמיכה, כ-61 ח"כים ומעלה, ולכן הממשלה היא לגיטימית, היא צריכה לקבל את ההחלטות, ואף אחד לא צריך להתערב בתהליכים הדמוקרטיים בתוך מדינת ישראל. יש כאן מצבים מורכבים, אנחנו פועלים.
אוקיי.
אני תוכנה שאנחנו נמצא את הדרך להשיג את מטרות המלחמה שלנו, תוך שימור הברית עם ארצות הברית, עדיפת לחצים גם מכיוון אירופה ומדינות אחרות. אתה זוכר מה היה לנו עם הנשיא הברזילאי?
כן, כן.
ואיש להשוות בינינו לבין היטלר והנאצים של...
לא חסר אנטישמים בכדור הארץ.
אני הגבתי באופן נחרץ, דבר שעיקה גלים גם בתוך ברזיל. ואימדתי את השגריר ליד ושם, הראיתי לו מי זה היטלר ומה הוא עשה, ואמרתי שנשיא ברזיל הוא אישיות בלתי רצויה בישראל, כל לא יחזור בו והתנצל מהדברים. אני לא מתכוון למחול על כבודנו ולשתוק מול עלילות, אנטישמיות והתקפות, וכך אנחנו נמשיך לעשות את זה.
לסיום בעניין הזה, שקשור בכלל לזירה הבינלאומית, אנחנו שומעים גם אצלנו כאן שופטים, למשל החלטה של שופט בית המשפט העליון בנושא הקלה על מחבלים, ועוד אמירות מתוך הבית פנימה, שאם רואים אותם בעולם, אז מה יאמרו אזובי הקיר? מה נבוא אליהם בטענות? כלומר, יש לפעמים אמירות מתוכנו שמתדלקים אולי את מה שאחרי זה אנחנו שומעים מראשי מדינות אחרים.
מה, אני אגיד לך, היו אלינו פניות ודרישות בצביעות עצומה של האום וגורמים אחרים, הצלב האדום שלא תורח לבקר את החטופים ולספק להם תרופות, שנאפשר ביקור אצל מחבלי הנורבה. והתשובה שניתנה להם הייתה חד משמעית לא. חד משמעית לא, ואנחנו עומדים על הדברים. עכשיו, אם שופט החל להתבטא בדרך הזאת, זו טעות קשה שמתדלקת גם במקרה הזה את הדרישות של אותם גורמים אנטי-ישראלים, לא היה לה מקום ואין לה מקום, ואנחנו לא נאפשר פריבילגיות יתר לאותם מחבלים מעבר למינימום הנדרש שאנחנו בניגוד למחבלים מקפידים עליו.
אני רוצה לשאול אותך על מה שקורה אצלנו כאן פנימה, בתוך הבית. מינויי קצינים בצהל על ידי הרמטכ"ל בעת הזו, לגיטימי עכשיו?
זה עלה אתמול לדיון, והבהירו בסוף ראש הממשלה, שאין לקבינט סמכות להתערב בנושא הזה, סמכות הרמטכ"ל ושר הביטחון, והם מטפלים בזה. בסופו של דבר צריך להבין, צהל חייב להמשיך לזרום. אחרי כמה ימים הייתה התאוששות מאוד גדולה, זה הצבא שיש לנו. אנחנו סומכים עליו, וצריך לאפשר לו להתנהל, יש צורך בתחלופה ובדברים אחרים, הכל נעשה לדעתי לפי קריטריונים מאוד ברורים, גם על כל תפקיד שיש מועמדים, הם כולם כאלה שעברו את כל הצלבים, ואני חושב שבמקרה הזה, הנועל וגם המהות הם משתלבים ביחד, צריך לאפשר לצהל להמשיך להתנהל, יש כאן פעילות מדהימה של מפקדים, של חיילים, וצריך לאפשר להערך, יש לנו מערכה בצפון, היא עלולה להתרחב, וההתרחבות עלולה להיות מאוד מאוד שונה, אפילו ממה שקורה כרגע עם המלחמה המוגבלת, אנחנו צריכים להיות ערוכים.
קצת, תודה, עניינים פנימיים שאנחנו שומעים את השר בני גנץ, מטיל וטו על החלטות שונות, גם בנושא חוק הגיוס, גם בנושא מינוי רבנים, חוק הרבנות סליחה, איומים על פרישה מהקואליציה, הצטרפותו של גדעון סער לשורת השר גדעון סער שמאיים אם הוא לא ייכנס לקבינט המצומצם הוא יפרוש, כל זה קורה תוך כדי לחימה, תוך כדי מלחמה, אולי זה לגיטימי, אולי זה לא, מה דעתך?
אני חושב, שאלת אותי על ארצות הברית, אמרתי, יש רטוריקה שנובעת משיקולים פוליטיים פנימיים. אני חושב שגם כאן יש מספר דברים שלצד ההתייחסות הרצינית והשותפות בניהול המלחמה שהיא קיימת, תוך אחידות דעים מאוד רחבה, יש כאן דברים שגולשים. אני חושב שלגבי חוק הגיוס, הכל חייב להיות בהסכמה בין הציבור החרדי, על מנהיגיו ועל מנהיגיו הרוחניים, לבין המכלול של הממשלה ושאר הגורמים. שום דבר לא יכול לעשות בכפייה. מה רוצים כאן עכשיו? עוד שנה של עימותים על נושא הגיוס, בין הערך הזה של לימוד התורה לבין ערכים אחרים, ניתן, אפשר וחייבים למצוא מחנה משותף ולעשות אותו. אני חושב שבג"ץ לא צריך להתערב בסוגיה הזאת. מספיק שפסלו בזמנו את חוק טל, והייתה טעות גדולה מאוד, אם לא היו פוסלים, ניתן היה להמשיך ולהתקדם, והדברים היו מתפתחים גם הרבה יותר טוב בהסכמה. זה עניין ערכי, זה עניין של אנשים שנבחרו על ידי ציבור, וצריך לאפשר לנהל את זה. אני בטוח שיש הבנה שצריך לנהל את זה תוך שותפות ואחריות. לימוד התורה, אני אומר את מה שאני אומר בכל מקום, שמר על העם היהודי במשך אלפי שנים, בכל קצוות העולם, שאימפריות ומעצמות ענק קרסו, נפלו ונעלמו, והעם היהודי נשאר חי וקיים למרות כל האסונות, ונמצא כאן, צריך לשמר את הערך הזה. וצריך ביחד עם זאת, גם כמובן, בשם ערכים נוספים, לפעול ביחד, כדי גם לתת מענה ביטחוני, ואפשר לעשות את זה ביחד, יש רעיונות שונים, יש אחריות וצריך לעשות את זה, ולבדל את זה מתוך הוויכוח הפוליטי. כמו שמבדלים את המלחמה הצבאית, צריך לבדל גם את הערך הזה, לעשות את זה מתוך אחדות, לא לעשות להרוויח על חשבון, כי הדבר הזה חשוב מדי מכדי להכניס אותו לתוך הזירה הפוליטית.
הדברים בהחלט חשובים וברורים וחשובים שיאמרו, גם בנושא ערך לימוד התורה וגם בנושא ערכים נוספים, כשר בכיר בממשלה, ולא אחד שמשתייך למפלגות החרדיות או הדתיות, איש מסורתי שאומר דברים כאלה בצורה ברורה בזמן מלחמה, זה כל נדיר בעת הזו. כשאנחנו שומעים את האמירות מסביב, אמרת מקודם על גנץ ושר, שיקולים פוליטיים פנימיים, אבל אולי זה נכון.
לא שייכתי להם את זה באופן ישיר, דיברתי באופן כללי. אני בכלל, למה לא משייך? כי אני פועל בכל כוחי להימנע מעימות פנימי. אני מחפש יריבים חיצוניים. יש את ארדואן, נשיא ברזיל, מזכ"ל האו"ם, לא חסרים יריבים שצריך להגן על עם ישראל ועל האינטרסים שלו בפניהם. בפנים, כל אחד צריך לעשות כל מאמץ כדי לשמור על אחדות. אני דיברתי באופן כללי על נושאים, התייחסות לנושאים, והתייחסות אפשרית לנושאים, או שהתייחסות שעלולה לגרום מתחים ומחלוקת. ואני פונה לכולם, עוד פעם, לעשות הכל ביחד, אין דרך אחרת. לא צריך להביא להתנגשות של ערכים, אלא להתנגדות ערכים ולפעילות ביחד.
שר החוץ ישראל כץ, חבר הקבינט, תודה רבה על הדברים כאן, בהצלחה, בשורות טובות.
תודה רבה ובהצלחה לכולם.
להתראות.